שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא.
ואני נדיב.
ואנחנו בסדרת פרקים על התחדשות עירונית, וכרגע מדברים על הנושא של פינוי-בינוי. ובפרקים האחרונים לי נדיב נפתח התיאבון, כי דיברנו על הפוטנציאל העצום שיש בפרויקטים מהסוג הזה, ואני אשמח שנדבר קצת על הסיכונים, כי כן יש סיכונים.
כן, ברור, ברור. אף אחד לא מציע לך עסקה שיש לה רווח של חצי מיליון שקל, מיליון שקל, סתם. זה תמיד מגיע עם איזשהו סיכון שצריך לדעת לזהות אותו. והאמת שהנושא הזה של סיכונים בעסקאות של התחדשות עירונית, הוא נושא רחב, ואני אפילו לא בטוח שנצליח לסכם את כולו בפרק אחד, אז ננסה, נראה איך הולך. ויאללה, בואו נתחיל. אז הסיכונים הראשונים שאני רוצה שנתייחס אליהם, הם קודם כל בצדדים המשפטיים של עסקת התחדשות עירונית. בעצם זה דברים שאנחנו נוכל לזהות אותם בהסכם ההתקשרות שלנו עם היזם. כשאנחנו הולכים על עסקה של פינוי-בינוי, אנחנו תמיד נחתום על הסכם פינוי-בינוי, זה הסכם משפטי, מחייב, לרוב ארוך, מאוד מאוד לא מובן, גם למי שמבין בהתחדשות עירונית. יש פה המון המון טרמינולוגיה משפטית וכולי, הוא יכול להיות הסכם די מייגע. אני כבר אגיד מראש שבעיניי חובה לעבור על ההסכם, וחובה לעשות את זה יחד עם איש מקצוע, כי ההסכמים האלה יכולים לפעמים להיות הסכמים דרקוניים ממש. בעיקר אני מדבר על הסכמים שהם הסכמים ותיקים, הסכמים ישנים. יצא לי פעם לקרוא הסכם של התחדשות עירונית, שפשוט לא ראיתי את ה-door out. כל ההסכם לא היה לו התייחסות אחת לסיטואציה בה הדיירים יכולים לצאת מהעסקה. היו הרבה התייחסויות למתי היזם יכול לצאת מהעסקה, אבל בלי התייחסות למתי הדיירים יכולים לצאת. עכשיו, לפני כמה שנים, המחוקק הבין את הבעיה הזאת ונכנס פנימה, והגדירו זמנים שבהם אם היזם לא מקדם את ההתחדשות העירונית, הדיירים יכולים לצאת עם פיצוי מוסכם שהוא לא פיצוי דרמטי, אז זה משהו שנכון להסתכל עליו. ההסכם, יש לפעמים בהסכמים תמורות מותנות. אנחנו מכירים שבעסקת התחדשות עירונית, נגיד יש תוספת של 12 מטר או 20 מטר או 30 מטר, whatever, והרבה פעמים כשנסתכל לעומק בהסכם, אנחנו נראה שהתמורה הזאת היא לא באמת מובטחת וסופית, אלא היא מותנית. המשמעות של תמורות מותנות, זה שאני בתור יזם אומר לך שאני אתן לך, נגיד תוספת של 20 מטר על הדירה הקיימת שלך, אבל זה רק במידה ש, במידה שמשהו יקרה. לרוב, ההתנאה היא שבמידה שאני מרוויח איזשהו רווח יזמי מסוים, לרוב מדברים באחוזים, אז אתה תקבל את התמורה. עכשיו, רווח יזמי זה משהו שלאנשים מבחוץ לא כל כך ברור מה הרווח היזמי, בטח מי שלא מתעסק בזה, האם רווח יזמי הוא 15% או 20% או 30%, ויצא לי לראות הרבה מאוד הסכמים שבהם הרווח היזמי שבו התמורה הגדולה מותנית, הוא רווח יזמי מאוד מאוד גבוה. יצא לי לבחון עסקה בחולון שפורסמה, כי עסקה שהתמורות בה הן תוספת של סדר גודל של 30 מטר לכל דירה, וזה דבר שהוא מפעים ומדהים. במקום דירת 50 מטר, אתה מקבל דירה של 80 מטר, וזה נשמע נורא אטרקטיבי. ואז כשאתה נכנס לתוך ההסכם, אתה רואה שהתוספת הזאת מותנית בכך שהרווח היזמי של היזם יהיה 25% ומעלה, ואם לא, הדיירים יקבלו תוספת של 10 מטרים בלבד. אז יכול לבוא הקונה הנאיבי שלא מבין את הצד המשפטי, לא מבין את הצד המסחרי של העסקה, ולהגיד לעצמו, וואלה, אני קונה פה 50 מטר ומקבל 80, הוא לא יודע שהוא קונה 50 מטר, והוא יקבל בסופו של דבר 60, זה דברים שקורים כל הזמן. אני אתן לך עוד דוגמה שראיתי לא מזמן. דירה בבת ים, דירה שהיא היום דירה של 60 מטר, והיא חתומה לפינוי-בינוי בשלבים מתקדמים עם יזם גדול ומוכר. זה הסכם שהוא ממש ותיק מלפני יותר מ-10 שנים, ובהסכם כתוב שהתמורה של הדיירים היא דירה של 120 מטר, שזה דבר שהוא פסיכי. אתה קונה דירת שני חדרים שבטאבו היא 44 מטר, ובמדידה היא 60, ואתה מקבל דירה של 120 מטר, והמוכרים אומרים לך, תשמע, אתה הולך לקבל פה דירה של 120 מטר, אז בוא תשלם לי משהו שמשקף את זה, ואנחנו רוצים על דירה שהשווי שוק של התכלס, בלי התחדשות עירונית, הוא סדר גודל של 1.4, אנחנו רוצים 2.3. ואני אגיד לך, אפילו לי, בהסתכלות ראשונה, אין לי בעיה עם זה. זאת אומרת, שאני מסתכל, אני מאוד מסתכל על מה השווי של דירת התמורה, כמה אני בטוח שתהיה דירת תמורה וכו'. ונברתי פה קצת פנימה, ואני מגלה שהחישוב כולל את הגרעין של הבניין. זאת אומרת, לכל אחד מהדיירים חישבו את התמורה, כולל השטח של חדר מדרגות והמעלית וכו', כך שהשטח נטו, שאתה מוציא את כל הברוטו, הוא סדר גודל של 95-97 מטרים בתכלס דירת התמורה. אז במקום שתהיה לך דירת תמורה של 5 חדרים, דירת התמורה היא 4 חדרים. אז אם אני חשבתי שדירת התמורה שווה, בואו נגיד סדר גודל של 3.1 מיליון, פתאום זה יורד ל-2.7 מיליון. זה עולם אחר לגמרי, זה משפיע מאוד על כמה אני מוכן לשלם על הדירה. ומה שמפתיע פה, אני חושב שזה לא מפתיע לצערי, חשב, הלוואי וזה היה באמת מפתיע, וכאשר אתה מסתכל ברשות המיסים, על עסקאות שנעשו, במיוחד בשנת 2022, שהיא שנת האופוריה של הנדלן הישראלי, אתה רואה שאנשים אשכרה הוציאו 2.2, 2.3, וקנו את הדירות האלה במחיר הזה, וזה ברור לי שהם קנו את הדירות האלה במחיר הזה, כי הם לא ניתחו לעומק. הם חשבו שהם קונים דירה, שבסוף תהיה דירת 5 חדרים, והעסקה הייתה נראית להם אטרקטיבית, והם באמת לא הבינו את הצד המשפטי של העסקה, ואני לא מאשים אותם, אני בעיקר מאשים את המוכרים הלא ישרים, שבוודאי ידעו את זה, ואת המתווך שוודאי ידע את זה, אז זה דברים שצריך להיזהר מהם. אגב, מוכרים לא ישרים, יש דוגמה שאני חושב שסיפרתי לה פעם בפודקאסט, על דירה שפעם בחנו בבת ים, שהדירה לכאורה נמצאת בהיתר בתנאים לתמ"א 38-1, חיזוק ותוספת, ולכאורה נשמע דבר שהוא מדהים, וגילינו שהיזם מת ויש לו חובות לשוק האפור, ברור לי שהזכרתי את זה באחד הפרקים, אז אני לא אעריך על זה פה. זה דברים שנכון מאוד מאוד להכיר אותם. בכללי, כשאנחנו, ולא תכננתי לדבר על זה בכלל, אבל בסוף יש לאנשים נטייה, כשמדובר בכסף, ומדובר בסכומי כסף גדולים, קצת לאבד את האלוהים שלהם. קצת לשקר, אפילו הרבה לשקר, לרמות, מה אכפת לי, איזה מישהו אנונימי ידפק עם הסק, יישאר עם הסק הרק, ואנשים משווקים ואנשים מספרים סיפורים. מספרים שפה יהיה ושם קרה וזה הבטיחו לי ובטוח יהיה ולפעמים הם עושים את זה מתוך טעות נאיבית, אבל הרבה פעמים הם עושים את זה מתוך שקר שהוא שקר מוחלט וגס ונורא והיום, וההסכם המשפטי הוא קודש הקודשים. בסוף, מה היזם עומד לתת לך? כתוב על דף נייר שאתה והיזם חתמתם עליו, ואם אין כזה, או שמה שאתה מתאר לא כתוב ככה באותו דף נייר, באותו מסמך, אז זה פשוט לא קיים, פשוט לא קיים. אז זה סיכון ראשון שנמנעים ממנו על ידי קריאה מדוקדקת של ההסכם המשפטי עם עורך דין מומחה מקרקעין עם התמחות בהתחדשות עירונית. זאת אומרת, מישהו שלא סתם עושה עסקאות של דירות רגילות, אלא ראה ועבר על עסקאות של התחדשות עירונית, זה משהו שהוא פשוט קריטי בעיניי. אנשים מתקמצנים, אנשים הולכים על עסקה, שהם הולכים עכשיו לשלם 2 מיליון שקלים עבור דירה, הם קונים דירה ב-100-200 אלף שקל מעל השווי השמאי, ההוגן הפשוט שלה, בגלל ההתחדשות העירונית, אבל לשלם לעורך דין עוד כמה אלפי שקלים, שיעבור על ההסכם ויבדוק אותו כמו שצריך, הם לא עושים מתוך אמירה של, תשמע, אני בכל מקרה חייב לחתום עליו אם אני קונה את הדירה, אז אני כבר לא אבדוק את ההסכם, או יש לי עורך דין של הדיירים שמייצג אותנו, בעיניי זה דבר שהוא פשוט הזוי.
כן, נקודה חשובה מאוד. איזה עוד סיכונים יש לנו בניתוח של עסקה של פינוי-בינוי?
כן, אז אחרי הסיכונים המשפטיים, שאני גם לא נגעתי בכולם בכלל, יש גם סיכונים בצד הקנייני. בסופו של דבר, עסקה של התחדשות עירונית היא עסקה קניינית. יש לדיירים זכויות על הקרקע, יש להם זכויות בנייה, והיזם עושה איתם איזושהי עסקת קומבינציה, שהוא מתכוון לעשות משהו אחר, והדבר הזה צריך את ההסכמה של הדיירים. לפעמים צריך להגיע ל-67%, לפעמים צריך להגיע ליותר, וכל עסקה במדיניות שלה, פינוי-בינוי, כפי שהזכרתי באחד הפרקים הקודמים, צריך 67% מהמתחם, כאשר מכל בניין במתחם צריך להגיע ללפחות 60%, זה משהו שהוא קריטי לבדוק. יצא לי לא מזמן לבדוק עסקה בבת ים, ששם אמרו לי יש רוב דיירים חתום על העסקה, וזה נשמע לי פנטסטי, הגיעו, אמרו לי יש לנו 80% חתומים, ואז גיליתי שבניין שלם, בניין שלם בתוך המתחם, הם לא הצליחו להחתים דייר אחד באותו בניין. אז יופי שיש לכם 80% חתימות. זה פשוט לא רלוונטי, כי הבניין הזה נמצא באמצע המתחם, ובלי הבניין הזה אין לכם פרויקט. אז זה משהו שהוא קריטי, הוא קריטי לשים לב אליו. יש גם פרויקטים שהם קצת שונים. יש פרויקטים שמגדירים שכל, ואני לא אכנס יותר מדי לאיך הדבר הזה נעשה על ידי המנהלת של ההתחדשות העירונית, יש פרויקטים שמוגדר שכל חלקה היא עומדת בפני עצמה. ואז יכול להיות לך מתחם שבכל בניין לא צריך 60%, צריך 67% בכל בניין, למרות שזה מתחם אחד גדול של התחדשות עירונית, זה משהו שגם צריך לשים לב אליו. כמובן שיש את כל הסוגיה של הדיירים הסרבנים, להבין מי מסרב, למה הוא מסרב. דיברנו על מסחר, אני חושב שדיברנו על זה לעומק, שהרבה פעמים מי שמסרב יש לו איזושהי טענה מוצדקת למה הוא מסרב. עכשיו הייתה ממש השבוע כתבה בעיתון על פרויקט בבקריות איפשהו, אם אני זוכר נכון, שהיה איזה 250 דיירים שרצו לעשות פינוי בינוי, והיו שם שני זקנים שטענו במידה מסוימת של צדק, שהפינוי בינוי יפגע להם מאוד בחיים וכולי, וזה הגיע לבית משפט, והבית משפט הכיר בסרבנות שלהם כסרבנות מוצדקת, והפרויקט של הפינוי בינוי לא קורה. עכשיו, אין מה לעשות. זאת המשמעות של עסקה שיש לה סיכונים קניינים. עכשיו, היזמים, הדרך בה הם פועלים לצערי, זה שאת הסוגיה הקניינית הם תמיד דוחים לסוף. יש קטע כזה, כאילו אולי מתוך הבנה שבסוף הדברים האלה נפטרים ויש קצת לחץ וזה נעשה, אבל בגלל שהם דוחים את העניין הזה לסוף, יש לנו איזשהו סיכון שהוא סיכון משמעותי, שאנחנו נכנסים לאיזשהו פרויקט, ואומרים לנו, שמה, יש לנו רוב של 90%, ומקסימום מי שלא, נלך למפקחת על הבתים משותפים, נלך לבית משפט, נגרום להם לחתום וכו'. ואז פתאום יש לך דייר אחד או שניים, שהסרבנות שלהם היא סרבנות מוצדקת, ובום, אין לך פרויקט. עכשיו, בוא תחכה שהם ימותו. תחכה, לא יודע כמה זמן, עד שמשהו יקרה, עד שמשהו ישתנה. דברים כאלה יכולים לקרות, אז הצד הקנייני הוא צד קריטי. מי שעושה לנו קשיים, אמרתי כבר, זה אנשים שיש להם סיבה לסרבנות, מסחר, מבוגרים, אנשים שיש להם דירות מיוחדות, אנשים שיש להם דירת גן, דירה עם גג, גם אם הגג לא באמת שלהם, כן שלהם, זה דברים שיכולים לסבך.
חדר הנצחה. חדר הנצחה.
לילד שנפטר, הוא נהרג באיזושהי מלחמה. ברור, הדברים האלה יכולים ממש ממש לסבך, ואת הצד הקנייני, בשונה מהצד המשפטי שדיברנו עליו מקודם, שאפשר לפתור אותו, את הצד המשפטי, תמנה עורך דין טוב, שיעבור טוב על ההסכם, תבין על מה אתה חותם, זה די פותר לך את העניין. הצד הקנייני, בסוף, אי אפשר לדעת הכל. אפשר לנסות ולדפוק על דלתות, ולהבין למה כן ולמה לא, אבל ברמה מסוימת אין לדבר הזה סוף, וצריך להכיר אותו כאיזשהו סיכון, שהוא סיכון אינהרנטי, לסיפור הזה של התחדשות עירונית, ועכשיו אנחנו מגיעים לסיכונים האמיתיים יותר, הגדולים יותר, המוחשיים יותר, שאני חושב שלרוב האנשים פשוט אין את הכלים לנתח אותם, אבל הם הסיכונים המשמעותיים יותר, והם קשורים לרמת הרווחיות של היזם, וצריך ממש להבין את זה. היזם הוא לא פילנטרופ. היזם רוצה להרוויח כסף. עסקה של התחדשות עירונית זה דבר יקר להחריד עם המון המון סיכונים, המון התעסקות. אף אחד לא נכנס לביצה המסריחה הזאת אם הוא לא חושב שהוא הולך להוציא משם יעלום. אני מקווה. ומתוך כך היזמים בוחרים איזה פרויקטים לעשות ואיזה פרויקטים לא לעשות. וההבנה, בעצם לשים את המשקפיים של היזם, כשאנחנו באים לקנות דירה להתחדשות עירונית ולשאול האם ליזם הפרויקט הזה אטרקטיבי, זאת השאלה הנכונה. הרבה פעמים יוצא לי לפגוש אנשים שרואים איזושהי עסקה, שרואים, תשמע, דיברתי עם הוועד של הדיירים, והם נורא רוצים פינוי-בינוי, והם סיפרו לי איך כולם התאחדו וישבו ושתו קפה ורצו והתווכחו איך עושים את זה, וחלמו חלומות על העתיד, וזה נורא נחמד, וזה אחלה, וצריך שהדיירים יהיו בעד, דיברנו מקודם על הצד הקנייני, אבל אין לזה שום משמעות, פשוט אין לזה שום משמעות. אני אתן פה עוד דוגמה של עסקה שבחנו לפני כמה שבועות גם כן בבת ים, שזה בניין באיזשהו רחוב שהוא רחוב יחסית קטן, והבניין יושב על כל המגרש, בניין של 4 קומות על עמודים, והדיירים ממש רוצים לעשות תמ"א 2. הם ממש רוצים, באמת שהם רוצים. ואפילו הגיע יזם שגם רוצה לעשות איתם תמ"א 2, הבעיה שבתמ"א 38 אתה יכול לבנות רק עד 9 קומות, ומכפיל של 2 הוא לא מספיק בבת ים, וגם מכפיל של 2 אין להם שם, כי גם הדיירים רוצים תמורה, וגם הבניינים שבונים, הבניינים החדשים, לעומת הבניינים הישנים, השימוש בשטחים הוא קצת שונה, אני לא אכנס לחישובים האלה, ובסוף מה שקורה, זה שיש דיירים שרוצים התחדשות עירונית, חוסר כדאיות כלכלי מטורף שרק...
חוסר כדאיות בתשע קומות, אם הוא היה יכול לבנות יותר, אז איתנו כדאיות.
כן, אבל מי שמכיר את החוקים, יודע איפה אפשר לעשות פינוי-בינוי, ואיפה אי אפשר לעשות פינוי-בינוי, כי גם אם עכשיו החליטו, בוא עכשיו לא נלך על תמ"א 38 עם חלופת שקד, ונלך לוועדה המחוזית ונוציא תב"ע חדשה, מה, תב"ע? העירייה לא תפסיק מזה, לא יהיה פה עכשיו באמצע שכונת מגורים, בעניין של 15 או 20 קומות, מה שיאפשר פה כדאיות כלכלית, ועוד פעם, אנשים לא מבינים, ויכול להיות שיום אחד, ודיברתי על זה בתוכניות מבניות, יכול להיות שיום אחד יהיו לכך פתרונות יותר טובים וכולי, כרגע הפתרונות האלה לא לגמרי קיימים, וההתחדשות העירונית היא רק רצון טוב, ועם רצון טוב לא הולכים למכולת.
וזה חלק מהחשיבות של לבחור יזם טוב, כי יזם טוב זה לא רק יזם שיבנה את הבניין בסטנדרט, שהוא סטנדרט איכותי, אלא זה גם יזם שאתה יודע שאם הוא יחתים מתחם, הוא הולך להוציא את המתחם הזה לפועל באיזשהו פרק זמן סביר. בסוף יש יזמים שלא שמים על הצלחת יותר ממה שהם יכולים לאכול, ויש יזמים עם עיניים גדולות שהחתימו מתחמים שלמים, והמתחמים האלה הולכים לחכות על המדף במשך הרבה מאוד שנים.
כן, אני הולך לגעת בעניין הזה של היזמים ממש עוד מעט, כי הוא חלק פה מהותי בתוך הסיכון הכלכלי. בואו נתחיל קודם כל מזה שאנחנו עושים התחדשות עירונית, אנחנו הולכים לפי איזושהי תוכנית בניין עיר, טאבה, ולכל טאבה יש איזשהו מכפיל. מכפיל שדיברנו עליו כמה דירות, היזם בונה על כל דירה קיימת, ולכל עיר יש שווי קרקע שונה, לכל אזור בכל עיר יש שווי קרקע שונה, ויש מקומות ששווה ליזם לעשות פרויקט של התחדשות עירונית בשביל מכפיל 2. זאת אומרת שעבור כל דירה שהוא בונה לדייר, הוא מקבל דירה לעצמו. אולי אפילו מכפיל שהוא פחות משניים, שזה משהו שאנחנו רואים אותו הרבה בתל אביב, במקומות שהקרקע מאוד מאוד יקרה. וכשאנחנו באים להשקיע בהתחדשות עירונית, נכון לנו להבין מה המכפיל הדרוש בשביל לקדם התחדשות. יש מקומות כמו נגיד בת ים, שדיברנו על הרבה, או חולון, שבו מכפיל של 3, 3.5 זה מספיק. יש מקומות כמו נתיבות, שאתה צריך מכפיל של 8, יש מקומות שהמכפיל צריך להיות יותר גבוה, בגבעתיים יכול להיות יותר נמוך, וחשוב לנו להבין אם המכפיל הוא מכפיל שיש בו כדאיות, ופה אנחנו נכנסים לכל מיני מקומות שיש להם טאבה, שלפעמים הטאבה היא טאבה חדשה, אבל היא לא נותנת כדאיות. דיברנו מקודם באחד הפרקים על תקן 21, והזכרתי שהיה תקן 21 הוותיק והמוכר, והיום אנחנו מתייחסים לתקן שמאי שקוראים לו תקן 21.1, וחלק מהסיבה ששינו את התקן השמאי, זה בגלל שהיו ליזמים הרבה מאוד, או יש ליזמים הרבה מאוד עלויות בפרויקטים של התחדשות עירונית, שלא ידעו איך לבלוע אותם. סתם לצורך הדוגמה, היום בפרויקטים של התחדשות עירונית, מאוד מאוד מקובל שיש קרן תחזוקה. היזם מעמיד קרן בשווי של בוא נגיד 10 מיליון שקלים או 5 מיליון שקלים לתחזוקת הבניין, כי הבניינים האלה, המגדלים החדשים האלה, הם דורשים עלויות תחזוקה משמעותיות מאוד, והדיירים בשכונות הוותיקות, אין להם עכשיו יכולת לשלם ועד בית של 800 שקל כל חודש. ולכן היזם שם חלק מהכסף, זה ממש בתוך התוכנית הכלכלית של הפרויקט, בתוך הדוח אפס, הוא שם לעצמו עלות שעכשיו תהיה פה קרן תחזוקה לדיירים. זה משהו שפעם הרשויות המקומיות, או יותר נכון, הוועדות המחוזיות, כאשר הם אישרו את הבאות, והסתכלו על מבנה העלויות של היזם, אמרו לו, תשמע, אנחנו לא מכירים בעלות הזאת. או דוגמה אחרת, המחתימנים, אותם מארגני קבוצות. מחתימן, מי שהביא את העסקה הזאת לידי גיבוש, ויש לו משמעות אדירה לאותו בן אדם שגרם לדבר הזה לקרות, הרבה פעמים השכר שלהם הוא שכר של כמה מיליוני שקלים עבור פרויקט, זה יכול להיות כמה עשרות אלפי שקלים עבור כל דירה, זה משתנה מפרויקט לפרויקט. גם פה, זה המשהו שזאת עלות אמיתית שיש ליזם, שמבחינת הוועדה המחוזית, כשהיא מאשרת לו את הזכויות, היא לא מוכנה להכיר בהוצאה הזאת, כי בוא נקרא לזה הוצאה מוכרת, לעניין חישוב הזכויות שהוא יקבל. ויצא איזשהו מצב אבסורדי, שהוועדה המחוזית מאשרת טאבע ואומרת, הנה, יש לך 17% רווח יזמי. והיזם מסתכל על הדוח אפס שלו, האמיתי, לפי הזכויות שעכשיו נותנים לו, אומר, תשמעו, יש לי 9%. עכשיו, אתם יכולים להגיד עד מחר שיש לי 17%, אני לא הולך לבנות. אני לא הולך לבנות, כי זה לא כדאי לי. ועד מה שהיזם צריך לעשות, יש לו שתי אופציות. או שהוא הולך על מסלול הקלות, ובעצם אומר, תשמעו, אני רוצה עוד תוספת של שתי קומות, שלוש קומות, בלי לעשות טאבה חדשה, ולפעמים מסכימים לזה ולפעמים לא, ואני אגיד שכשכבר יש טאבה חדשה בכל מקרה בתוקף, לרוב לא רוצים לפרוץ אותה, או שהוא הולך וצריך לייצר לעצמו טאבה חדשה מחתחילה, מחדש, ואז זה לוקח עוד כמויות של זמן. אני חושב שהדוגמה הכי טובה לזה, זאת העיר חולון. בינואר 2023 נכנסה תוכנית מתאר כוללנית לעיר חולון, שמתייחסת לבינוי העתידי של העיר, ולכאורה התוכנית הזאת הייתה אמורה להביא המון ודאות ליזמים. אגב, היא כן הביאה ודאות, אבל היא לא הביאה כדאיות, כי בהרבה מקרים, מה שהיזמים גילו, זה שהחישובים, התחשיבים הכלכליים, שהרשות המקומית השתמשה בהם כשהיא קידמה את הטאבה, הם פשוט לא רלוונטיים, הם לא משקפים את העלויות האמיתיות. ואז יזמים, במקום שהם יוכלו לרוץ ולהוציא היתרים ולקדם בנייה, הם צריכים עכשיו ללכת לוועדה המחוזית, ולבקש לבנות טאבה חדשה על מקום שיש בו טאבה שרק נכתבה לפני שנה, שזה משהו שהוא לא תמיד כזה פשוט, ויכול להיות הרבה מאוד פינג פונג פה בסיפור הזה. אז זה משהו שחשוב לנו להבין, שיש פה מכפיל שהוא רווחי ליזם, שהפרויקט הוא כדאי ליזם, ושהוא תואם את האזור, כל אזור עם הטאבה שנכונה לו. עכשיו, לפעמים אנחנו נגיע למקומות, וזה קורה הרבה בפריפריה, ששווי הקרקע הוא שווי נמוך, ואז לכאורה הפתרון הוא פתרון פשוט. בוא ניתן ליזם מכפיל גדול יותר. אז אמרתי מקודם נתיבות, ניתן מכפיל של 8, או בקריות ניתנו מכפיל של 8, יש מקומות שהמכפיל הוא יותר גבוה, זה חרטה ברטה, זה פשוט שטויות. אין לזה שום משמעות, כי בסוף יש עלות לבנייה לגובה, לא מתאים, אף אחד בנתיבות לא הולך לבנות מגדל של 40 קומות. כי אין לזה ביקוש, ולבנות 40 קומות זה משהו שהוא מאוד מאוד יקר, וזה לא מתאים עם הסביבה האורבנית, ואף אחד לא יעשה את זה. בסדר, זה משהו שאני חושב שנכון להתייחס אליו.
אבל מה הבעיה במכפיל 8? אם יש לך שטח לבנות עליו מספר בניינים נמוכים, הבעיה זה המחסור בשטח?
כן, אם יש לך את השטח לבנות כמה בניינים נמוכים, ויש מקום למכפיל 8 להיכנס אליו, שזה לא תמיד יש מקום למכפיל 8 להיכנס. מכפיל 8, זה תחשוב מה זה אומר. זה אומר שעל הבניין שיושב על המגרש, אתה צריך להכפיל אותו פחות 8 טעמים. כאילו, זה משהו, כאילו, זה דבר שהוא פסיכי, שזה איכשהו ישתלב פנימה, זה לא משתלב. זה לא...
בגלל זה ברוב הפריפריה,
אין התחדשות עירונית מסוג פינוי-בינוי. נכון. עכשיו, מה המדינה אומרת? בואו נעשה כל מיני פתרונות, כמו, נגיד, קרקע משלימה. ראיתי בלוד, שיווקו, פרויקט מתקדם, אני לא אגיד של איזושהי חברה, שהסדירו עם רמי שיהיה קרקע משלימה. חבר'ה, זה משהו, זה ניסוי שנעשה, וכישלון מוחלט, שרמי תשלים ליזמים קרקעות, והיזם בעצם יכול לבנות פה עד 20 קומות, אבל מגיע לו 30, אבל זה לא מתאים לאזור, אז ניתן לו עוד בניין של 10 קומות. אני מפשט את הדברים מאוד,
אבל במקום למה שהוא... למה זה כישלון?
כי רמי מספסרים בקרקע. בפועל זה לא קורה. בפועל הם לא מעבירים את הקרקעות האלה. יש גם קרן, יש קרן שקיימת, שבעצם אמורה לפצות את היזמים על הפסדיות שיש להם בפרויקטים שהם לא כדאים, בעיקר פרויקטים בפריפריה, מה שזה נקרא זה מענק מהרשות להתחדשות עירונית. יש רשות ממשלתית להתחדשות עירונית, ויש לה איזשהו תקציב, זה לא תקציב גדול, שהיא יכולה מדי פעם לתת לכמה יזמים קצת כסף בשביל לפצות אותם על חוסר הכדאיות. אבל בוא, זה טיפה בים. מה תעשה בקריית אליעזר בחיפה? עכשיו, המדינה תיתן 200 מיליון שקל לכל יזם, כי אי אפשר לעשות מכפיל 8, כאילו, בואו, זה שטויות, זה בלתי אפשרי, ולכן ברמת הסיכונים הכלכליים שדיברנו עליהם, אני רוצה ללכת למקום שהיזם לא צריך אף אחד, הפרויקט הוא כלכלי. הטאבה היא טאבה טובה, או טאבה שהוא מתכוון להוציא, היא טאבה שמקדמת אותו שהיא אפשרית, ושאפשר על המגרש לבנות את כל הזכויות שיש בטאבה, זה דבר שהוא בעיניי קריטי. עכשיו, אם אני כבר מדבר על טאבה, אנחנו חייבים לדבר על כך שגם יש טאבאות שאי אפשר למקסם. בסדר, סתם, אני אתן לך דוגמה. יש לך איזושהי טאבה שמאפשרת לבנות 4 דירות בקומה, בוא נגיד שכל דירה היא 100 מטר, אז יש לך 400 מטר בכל קומה, ואתה עושה בניין של 20 קומות. זה מה שהטאבה מאפשרת לך לבנות. אבל כשאתה מסתכל על קווי הבניין, אוקיי, ושטחי הציבור והמערכות שצריך לבנות, אז אתה רואה שאי אפשר לייצר 4 דירות של 100 מטר בקומה. אפשר לייצר, לא יודע, 4 דירות של 80 מטר בקומה. זה מה שתכלס מתאפשר. אז התקן 21 שדיברנו עליו, הוא לא נכנס לרזולוציות האלה. כשמקדמים טאבה, לא נכנסים לרזולוציות האלה, ויכול להיות לך פרויקט שבפועל הטאבה כאילו כלכלית, אבל בפועל הפרויקט הוא לא כלכלי ליזם. כאילו, ופה אני עוד פעם, יש צדדים לפרויקטים האלה של הפינוי-בינוי, שהם באמת, באמת מורכבים מאוד. סתם, אני פעם ישבתי עם איזשהו שמי, על פרויקט, הזכרתי מקודם את קריית אליעזר. ישבתי איתו על פרויקט בקריית אליעזר, והוא דיבר איתי בעצם על שני פרויקטים של אותו יזם, אחד היזמים הכי גדולים בישראל, באותה שכונה. ואתה מסתכל על הבניינים שם, הם נראים בדיוק אותו דבר, בנייני רכבת, חמש קומות, בדיוק, בדיוק אותו דבר. ואומר לך, תראה, פה אנחנו מקדמים את הפרויקט, פה אנחנו לא מקדמים את הפרויקט. למה? כי פה הצורה של המגרש, הצורה של המתחם יותר נכון, כי זה כמה מגרשים יחד, היא כזאת שמאפשרת לנו לבנות שלושה מגדלים, ופה אי אפשר לדחוף מגדל שלישי. אז פה יהיה פינוי-בינוי, ופה לא יהיה פינוי-בינוי. ואני באמת אומר לאדם האידיוט, ורוב האנשים הם כאלה, אין לו שמץ של מושג, וזה מתקשר למשהו שאני גם חושב שנכון לדבר עליו. הרבה פעמים אנשים, בשביל לבחון אם יהיה פינוי-בינוי או לא פינוי-בינוי, הם אומרים, מה אני אעשה? אני אתקשר ליזם. אני אתקשר ליזם ואני אשאל אותו, תגיד, אתה באמת מתכוון לעשות פה פינוי-בינוי? הדבר הזה באמת קורה? תגידו, יש יזם שיגיד לדבר הזה? לא, לא, אני סתם מורח לדיירים את הזמן, אני לא מתכוון לקדם פה פינוי. הם כולם יגידו, כן, מקדמים, יהיה, לוקח זמן, תתתה.
עוד שנה, עוד שנה.
יקרה, נכון, זה קורה, אנחנו בדרך וכולי, יש, אנחנו רוצים, המוטיבציה שלנו היא גבוהה. אז תראו, בסוף גם, אני חושב שנכון להיכנס לצד הכלכלי של להסתכל שנייה על היזמים. הרבה מהיזמים הם חברות גדולות מאוד, עם כיסים עמוקים מאוד, ומה שנראה לנו כי היזם מאוד מושקע פנימה בתוך הפרויקט הזה, זה כלום בפיתה. אני היום דיברתי עם איזשהו פרויקט בבת ים. מקום פנטסטי על הים, דירה שאני רוצה לקנות על עצמי. כאילו באמת, עסקה שהיא עסקה ממש נשמע טוב, והמתווך אומר לי, תשמע, היזם כבר הוציא פה הרבה כסף. יש עורך דין של הדיירים שכבר מונה, ויש מפקח בנייה מצד הדיירים, והיזם כבר עשה פה איזושהי תוכנית אדריכלית ראשונית וכולי, וזה כאילו, זה נשמע כמו, יש פה סכום של כסף. אבל זה פשוט אגורות. היזם עשה כנס דיירים. בואו, כנס דיירים, זה עולה ליזם, בוא נגיד 50,000 שקל, בגג, בצדדים, בכנסים היפים. בשביל החברות הגדולות, חברות הגדולות, חבר'ה, זה אגורות. ועוד פעם, דיברנו על המושג הזה של תוחלת בעולם ההשקעות. היזם יודע שעל כל פרויקט שהוא מוציא וקורא, הוא הולך להרוויח פה את ה-50-100 מיליון שקל שלו. בסדר? מה אכפת לו לעשות כנסי דיירים ל-100 פרויקטים אחרים, שהוא יודע שמתוכם סטטיסטית אולי אחד או שניים בסוף יקרו ויהיה לו שם פרויקט, ההשקעה היא כדאית. היא כדאית, הוא גם יבוא וידבר, והרבה מהחברות האלה הן בכלל חברות בורסאיות, שזה עולם נוסף, כי חברה בורסאית, על מה היא נמדדת? הרבה פעמים פרמטרים של רווחיות וכו', אבל כשאנחנו מכירים, דיברנו הרבה על שוק ההון, לפעמים חברה לא נמדדת על פי הרווחיות שלה, אלא על פי פוטנציאל הרווחיות שלה. אז יזם שאומר, תראו, לנו יש חתומים 70 פרויקטים. 70 פרויקטים, יש לנו פרויקטים מעכשיו עד 2040. זה נשמע נורא מרשים, זה שווה כסף. המשקיעים אומרים, זו חברה חזקה. עכשיו תפתח באמת פנימה כל אחד מהפרויקטים האלה, 70 פרויקטים האלה שיש לו, ותראה כמה מתוכם כדאים לו כלכלית וכמה מתוכם הוא באמת מקדם. זה כבר סיפור שהוא סיפור אחר לגמרי. אז אנחנו כן חייבים להיכנס לתוך הראש של היזמים עד כמה שניתן, וברור לי שזה דבר שהוא סופר סופר מורכב. ואם אני עוד רוצה להרחיב על העניין הזה של היזמים, שהוא עניין חשוב, זהות היזמים היא עניין פטלי וקריטי, ולא יודע איזה מילה אני יכול להשתמש פה, זה פשוט עניין שחשוב לשים לב אליו, כי not all entrepreneurs were created equal. כי יש יזמים שהם כמעט מחתימנים באופי שלהם. הם פשוט מחתימים פרויקטים, אולי יקרה, אולי לא יקרה, מה אכפת להם? וגם הרבה יזמים גדולים עושים את זה. ויש יזמים שהם הרבה יותר אכפת להם מהמוניטין שלהם והשם שלהם והזמן שלהם, ומתעסקים בהרבה פחות פרויקטים, אלא פרויקטים יותר גדולים, יותר איכותיים. ההבדל בין לקנות דירה שמיועדת להתחדשות עירונית עם יזם שבאמת דוחף קדימה להתחדשות עירונית לאחד שלא יודע לעשות את זה, זה הבדל של שמיים וארץ. וגם אני, כשאני משקיע או שאני רוצה לעזור למשקיע לקנות דירה שמיועדת להתחדשות עירונית, אני מסתכל אחרת לגמרי על אטרקטיביות העסקה, בהינתן במי היזם. ומי היזם, כי זה מספר לי המון, 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 האם זה יזם שלוקח פרויקטים שהם גבוליים ברווחיות שלהם, או לא. כמובן, האם יש ביקושים לפרויקט הזה? יש מקומות שיזמים מקדמים טבעות וכו', שעדיין אין ביקושים לדירות האלה, והיזמים לא מתכוונים לקדם את הדירות האלה היום. זה משהו שגם אפשר להתייחס אליו המון, אבל זהות היזם היא חלק קריטי בסיפור הזה של התחדשות עירונית. והנקודה הבאה שאני רוצה להתייחס אליה בצד של הסיכונים, זה סיכונים שקשורים, אני קראתי את זה כותרת של זמן, בסדר? כי פרויקט הוא יותר כדאי לנו, ככל שהוא יותר קצר, ככל שאנחנו נקבל את דירת התמורה יותר מהר, ויש דברים שיכולים לגזול הרבה מאוד זמן ולהאריך פרויקטים. אז קודם כל, יש הרבה פרויקטים שהם פרויקטים גדולים, שיש בהם מה שנקרא שלביות, שהפרויקט הוא מתחם ענק, ומחלקים אותו לחלקים. הרשות המקומית לפעמים עושה את זה, ואומרת, בסדר, קודם יהיה את חלק א', אז את חלק ב', אז את חלק ג', לפעמים יש גם התניות שאי אפשר להתחיל את חלק א', עד שלא עשינו את החלק הזה, כאילו, צריך לבנות בית ספר פה ושם, אנחנו גם ניגע בזה, אני מניח גם בפרק הבא, אז השלביות היא מאוד חשובה לנו להבין אם זה פרויקט שהוא פרויקט גדול, איפה אנחנו נמצאים בעניין הזה של שלביות, כי זה יכול לעכב אותנו המון. בכללי, ההיכרות של פרויקטים גדולים מול פרויקטים קטנים, הרבה אנשים נוטים לרצות ללכת לפרויקטים הענקים, שהעירייה מקדמת וכו', שהולכים לקחת שכונה שלמה ולהרוס אותה ולבנות קומפלקס מאפס וכו', זה נראה להם הפרויקטים הכי ודאיים והכי זה, ואני מקבל חררה רק מלחשוב על זה, הפרויקטים הכי טובים הם הפרויקטים הקטנים, פרויקטים קטנים. תן לי פרויקט שיש 2-3 בנייני רכבת, שיש יזם טוב שמקדם שם פינוי-בינוי, זה הרבה יותר אטרקטיבי לי, מחשב שיש יזם ענק שהולך עכשיו להוריד את כל הרחוב. בסדר? כי הפרויקטים האלה של להוריד רחוב שלם, ולתכנן את המהלך הזה, וזה דברים שלוקחים הרבה מאוד זמן, הם תכנונים הרבה יותר מורכבים, הביצוע הוא הרבה יותר ארוך, ולרוב לפרויקטים הגדולים אנשים מחכים, אתה אומר, כפול בזמן מאשר מהפרויקטים הקטנים, אז הפרויקטים הקטנים הם עדיפים בהרבה. שהפרויקט קטן לא חייב להיות מה שאני נתתי דוגמה של 3 מבנים, זה יכול להיות גם 10 מבנים וכולי, אבל באיזושהי פרופורציה מסוימת, פרויקטים קטנים יותר מקודמים הרבה יותר מהר, ויש פה כמובן את עניין הרשות המקומית, כי יש רשויות מקומיות שהכל מתוקתק וזז ואחלה, כמו נגיד ירושלים, שירושלים היא העיר שמקדמת התחדשות עירונית הכי הרבה במדינת ישראל, בצורה שהיא באמת צורה מדהימה וראויה לשבח, ויש רשויות מקומיות, כמו בת ים, כמו כל מיני, גם חולון, אם הזכרנו את הגבעתיים, לאט, הכל מאוד מאוד לאט, ובסוף, כשהרשות המקומית לא מקדמת, כשהדברים הולכים מאוד מאוד לאט, זה משפיע על הרווחיות שלנו.
כן, והייתי אומר שזה במיוחד משפיע על אנשים שנמצאים באסטרטגיית הקרוסלה, כלומר, אנשים שקונים דירה, מתוך ידיעה שהם רוצים למכור אותה בעוד 5, 6, 7 שנים, כי שם ההבדל בין פרויקט שמתקדם לבין פרויקט שלא מתקדם יכול להיות דרמטי. באדם שקונה דירה לטווח הארוך מאוד באסטרטגיית הצבירה, זה לא קריטי אם הפרויקט יקרה קצת יותר מוקדם, קצת יותר מאוחר, את הרווח שלו הוא יעשה, ההבדל זה בעיקר במתי אתה תתחיל לקבל שכירות שהיא גבוהה יותר. אבל באדם שמנסה להתקדם כלכלית, ובמיוחד בשלבים הראשונים, ככל שיצליח לעשות את הפרויקטים יותר מהירים, לעשות את החזרות האלה, את ההשבחה, פרק זמן שהוא קצר יותר, זה הבדלים מאוד מאוד גדולים ברווחיות. בתוך 15 שנה לעשות עסקה אחת שמגיעה לידי סיום או לעשות שתי עסקאות, זה הבדל שהוא אדיר ברווחים, ושווה באמת להיות מאוד מאוד מודעים לסיפור הזה של פרקי הזמן.
כן, כן, גם הזמן הוא אחד הסיכונים הגדולים שלנו בסיפור הזה.
אני כן אגיד, אבל שברמת הסיכון, תגיד לי אם אתה רואה את זה אחרת, אני לא חושב שהזמן הוא סיכון במובן שהפרויקטים בסוף רובם המוחלט, ממש רובם המוחלט מאוד, כן יצאו לפועל. אם לא עם היזם הזה, עם יזם אחר, אם לא בשלב הזה, בשלב אחר. בסוף הבניינים האלה הישנים, הם לא יכולים לעמוד לנצח, ובאיזשהו שלב כמעט כל הבניינים האלה בעיניי כן יהרסו ויבנו חדשים. אז ברמה מסוימת, החשש הגדול הזה של הסיכונים בפינוי-בינוי, בעיניי הוא בעיקר שאלה של סבלנות.
כן, הייתי אומר שזה סיכון במובן של רווח אלטרנטיבי, כמו שאתה ציינת עכשיו. זאת אומרת, אם אני עכשיו הולך על פרויקט שאני עכשיו הולך להיכנס ל... אני נכנס לנעליו של מישהו שמחכה בפרויקט תקוע, ועכשיו אני הולך להיות תקוע 10 שנים, לעומת אם נכנסתי בנעליו של מישהו שהיה צריך לעזוב פרויקט שזז ומתקדם, כמובן האלטרנטיבה יכולה להיות הרבה יותר אטרקטיבית. אז זה לגבי הסיכונים האלה. יש גם כל מיני התניות תכנוניות שצריך להכיר שממש יכולות לחרבן פרויקט, להאריך את הזמנים שלו. הזכרתי מקודם לפעמים שמתחמים תלויים אחד בשני, ולפעמים אי אפשר לקדם מתחם אחד לפני שיש את המתחם השני. לפעמים אי אפשר לקדם מתחם של התחדשות עירונית לפני שהם מסיימים איזה משהו שקשור למטרו, או איזשהו מחלף חדש, או צריך לבנות בית ספר, או להזיז את הגן. הדברים האלה יכולים לקחת פשוט שנים על גבי שנים, ומאוד מאוד לעכב פרויקטים. אז זה דברים שהם צריך כדאי גם להכיר אותם. לפעמים יש לנו הגבלות גובה, דברים שכדאי להכיר את הדרישות השונות שיש לכל פרויקט, שגם יכולות מאוד 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 לעכב. עמודי חשמל לדוגמה, יש לי קרובת משפחה שיש לה דירה בבניין ביפו, שהבניין הזה היה אמור לעבור תמ"א 1, והוא כבר עובר תמ"א 1 8 שנים, כי הם תקועים בתוך הפרויקט, כי מה שהם צריכים לעשות זה שחברת החשמל תועיל בטובה להזיז איזה עמוד חשמל אחד. חברת החשמל כמובן אומרת שהיא תעשה את זה, אבל בשבילם להזיז עמוד חשמל זה מסובך, וזה לוקח הרבה זמן, יש להם דברים שהם בעדיפות הרבה יותר גבוהה. אני מכיר פרויקט של פינוי-בינוי בחולון, שכל הפרויקט לא זז. היזם אמר לי, אני לא מתכוון להזיז אותו סנטימטר, עד שאני רואה את החבר'ה מחברת החשמל, אני לא אקלל, מגיעים לפה ומזיזים את העמוד חשמל הזה. כאילו, עד שאני לא רואה שמתחילים את העבודות, אני לא מקדם את הפרויקט עוד סנטימטר. הוא יכול כבר זה, הוא יכול להוציא יותר בנייה עכשיו, אין לו שום דבר שמונע ממנו, הוא עוצר בשביל לראות שהדבר הזה נפטר, וזה משהו שחשוב לנו מאוד להכיר. ובכללי אני אגיד משהו שתכננתי להגיד אותו אחר כך, תמיד, תמיד לוקחים מרווחי ביטחון. על כל עסקה הדבר נכון, בטח על עסקאות של התחדשות עירונית, אנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה שאין שום סיכוי בעולם שאנחנו נדע 100% מהמידע הרלוונטי לגבי העסקה, ואין סיכוי שנדע על כל עמוד חשמל שיכול להיות בעייתי, או עץ שיכול לתקוע את הפרויקט בגלל שהוא עץ לשימור, או מיליון דברים אחרים. אנחנו אף פעם לא נגלם את השווי המלא של דירת התמורה, גם אם אנחנו בטוחים בהסתברות מאוד מאוד גבוהה, בסיכויים מאוד מאוד גבוהים, שהפרויקט אכן יתממש, והסיבה לכך היא שאנחנו מכירים בחוסר היכולת שלנו להכיר את כל המידע הרלוונטי לגבי אף פרויקט. והתחדשות עירונית זה פרויקטים זה הפרויקטים הכי מורכבים שיש. לא סתם כאשר עושים את זה נכון, מרוויחים כל כך הרבה כסף, כי יש פה הרים על גבי הרים של סיכונים אם עושים את זה לא נכון. וזה מביא אותי לנקודה שאני קראתי לה too good to be true. לפעמים יש פרויקטים שהם too good to be true, והפתגם הזה too good to be true בא ללמד אותך שאם זה too good to be true, זה לא true, וזהו, וזאת המציאות. ואני חושב שזה בעיקר נכון על כל מיני מתחמים, כל מיני מקומות שאומרים לך, תשמע, מקבלים פה תמורות ענק, תמורות שהן לא פרופורציונליות וכולי, כל מיני דברים. כבר ציינו את הפרויקט שאנחנו מכירים בקריות, שהבטיחו להם הכפלת מטרים, והפרויקט תקוע מאז סוף שנות ה-90. כשזה too good to be true, כדאי להיזהר מאוד, וכשהתמורות שהדיירים מקבלים הן תמורות גבוהות מאוד, אני חייב להבין למה. למה אתם מקבלים כזאת תמורה? עכשיו, יש סיבות שהן סיבות לגיטימיות. כמו לדוגמה, לדיירים כבר מלכתחילה היו זכויות בנייה נוספות. התב"ע הקיימת, לפני שהיזם הגיע והוציא תב"ע חדשה בשביל הפינוי-בינוי, כבר היו זכויות בנייה קיימות, ולכן הם מקבלים זכויות על גבי זכויות, והם מקבלים תוספת גדולה יותר. או שיש פה מעט מאוד דירות על פני תא שטח גדול מאוד, מה שנקרא ציפוף, שהוא ציפוף נמוך, ובגלל שציפוף הוא כל כך נמוך, הרווח היזמי של היזם הוא אדיר בפרויקט, והוא יכול לשלם יותר. זה ממש קפיטליזם, ביקוש והצע, אבל סתם ככה, בסתם פרויקט, כאשר הוועדה המחוזית מאשרת תב"ע, היא מתייחסת לתוספת של 12 מטרים לכל דירה. זהו, אם יזם נותן לדיירים יותר מהתוספת הזאת, אנחנו חייבים לשאול איך. עכשיו לפעמים, אם זה תוספת של 14-15 מטר, אפשר להגיד, היזם חושב שהוא ירוויח פה יותר מהדוח אפס, הוא מוכן לקחת קצת סיכון, בסדר, אבל כשהתמורות כבר מגיעות ל-18, 20, 25, 30 מטר, אתה חייב לעצור ולשאול למה, כי בדרך כלל, כשזה too good to be true, זה not true, וכשזה true, כשזה באמת true, שבאמת התמורות הן אדירות, לרוב אנחנו גם נראה שהמוכר מתמחר לנו את זה פנימה בצורה שהיא לא רעה בכלל. עניין הבא, זאת נקודת המחיר, וזאת נקודה שאנחנו הולכים לגעת בה בעריכות וכו', אבל ברור שיש סיכון אדיר בלשלם יותר מדי להתחדשות עירונית, בטח על פרויקטים של פינוי-בינוי שהם פרויקטים עתידיים ורחוקים שלוקחים זמן. אנחנו קנינו דירה של 1.5 מיליון ששווה 1.5 מיליון, שילמנו 1.8 מיליון, והבנו שאין פה פינוי-בינוי, ו300,000 שקל שפחות או יותר זרקנו. אולי יום אחד אתה עושה לי פרצוף, כשיום אחד אולי זה יקרה.
לא, בלי שזה יקרה. כלומר, אתה צודק.
כי אתה תתמחר את זה למישהו אחר אולי.
בסוף, זה נכון תיאורטית, שאם אתה שילמת 300,000 שקל אקסטרה על דירה, ואז הפרויקט התבטל, א', נדיר שהוא מתבטל לגמרי, לרוב הוא ידחה. אבל נגיד שהוא אפילו התבטל לגמרי תיאורטית. ברגע שהייתה כבר עסקה ב1.8 מיליון, בטח אם היו כמה עסקאות ב1.8 מיליון, מאוד מאוד קשה פסיכולוגית לאנשים למכור בזול יותר ממה שהם קנו. כן, אתה יכול לחוות ירידת מחיר. אני לא חושב שאתה תאבד את כל הפרמיה שלך כששילמת פרמיה על התחדשות עירונית. צריך להתייחס לזה כאילו כן. אבל ברמת המציאות אני לא חושב שזה המצב.
כן, טוב, זה נושא שאפשר באמת לדון בו, ואני חושב שאנחנו נדבר הרבה על כיצד יודעים כמה לשלם על פרויקטים של התחדשות עירונית. אני מניח שזה הפרק כבר הבא שניכנס פה בסיפור הזה של פינוי-בינוי. הסיכון הבא שאני רוצה להתייחס אליו, שהוא לא סיכון שהוא אינהרנטי להתחדשות העירונית, אבל ודאי שהוא קיים בעסקאות של פינוי-בינוי המון, הוא עניין התזרים. כשאנחנו נכנסים לעסקה, בטח בנדלן, לרוב אין לנו 1 מיליון או 2 מיליון שקלים שיושבים בבנק, אנחנו לרוב ניקח משכנתה. על רוב הסכום, על המשכנתה אנחנו נחזיר תשלומים חודשיים של קרן וריבית. אנחנו מכירים שצועת השכירות בישראל היא נמוכה, אנחנו מדברים על צועה ממוצעת של קצת פחות מ3% בשנה, זו צועה שהיא סופר סופר נמוכה, בטח בהתחשב ברמת הריבית הקיימת היום. זאת אומרת, על דירה ממוצעת בישראל, כאשר אתה לוקח אותה במשכנתה של בוא נגיד 75%, אתה בתזרים שהוא תזרים שלילי, ובטח בעסקאות של ההתחדשות העירונית, כי הרבה פעמים, ובצדק, אתה מוכן לשלם עוד 100, 200, 300 אלף שקל אקסטרה, בגלל ההתחדשות העירונית שמיועדת להיות. והדייר שגר באותו בניין, בדירה שלך, זה לא מעניין אותו שהבניין הזה יום אחד יעבור פינוי-בינוי. הוא משלם לך שכירות על הדירה הקיימת. אז יוצא שקנית דירה שהייתה אמורה להיות נגיד נמכרת ב1.5 מיליון עם 3,000 שקל של שכירות, אבל שילמת 1.8 מיליון ואתה עדיין מקבל את 3,000 שקל של השכירות, ולכן התשואה הפירותית שלך היא תשואה מאוד נמוכה. נכניס לזה את אלמנט המשכנתה, ואתה בתזרים שלילי חריף. ואני חושב שאנשים שנכנסים לעסקאות של התחדשות עירונית, כאשר הם עושים את זה בצורה שהיא ממונפת, הם צריכים להכיר בסביבת הריבית שאנחנו נמצאים בה היום, זה לא הזוי שתקנה דירה שתכניס לך שכירות של בין 3,000 ל-4,000 שקל בחודש, כאשר תשלומי המשכנתה החודשיים שלך יהיו בסדר גודל של 7,000 או 8,000 שקל כל חודש. אז זה משהו שנכון להעריך אליו ולראות שאנחנו מסוגלים אליו, זה ברמת התזרים. בלטעמים, הזכרתי את זה מקודם, דברים שלא חשבת עליהם, פרי ידע מובנים שיש בינך לבין הדיירים, בסוף אתה אאוטסיידר. תחשוב על זה, אתה עכשיו מגיע לאיזשהו בניין, בעיר שאולי אתה אפילו לא באמת מכיר, אולי עשית איזשהו חקר שוק, אבל אתה לא גר שם, ויש פוליטיקה פנימית בין הדיירים, ויש משקעים, ואנשים יודעים על ההוא שבנה לו חוקי ומסרב, ויש הרבה מידע פנימי, שבו אין לך שום דרך באמת להשיג אותו, זה בלי סוף, ויש פערי ידע מובנים, ויש בלטמים, ונכון לנו להתייחס אליהם, והזכרתי את זה מקודם, שתמיד לקחת את מרווחי הביטחון, בידיעה שבוודאות יש מידע שאנחנו לא יודעים וגם לא נוכל להשיג, ואנחנו צריכים להעריך גם אליהם, וכמובן להסתכל גם על תמרורי אזהרה. ופה אני חושב שזה משהו שהוא מעניין, כי יש תמרורי אזהרה שאם שמים לב אליהם, הם שווים הרבה. אני אתן תמרור אזהרה לדוגמה. אם אנחנו עכשיו רואים פרויקט, שהוא פרויקט ותיק, לא פרויקט שהתחילו לקדם אותו לפני שנה, אלא לפני כמה שנים, והם נמצאים ב-50% חתימות. אנחנו צריכים לשאול, למה הם לא הגיעו לרוב הדרוש? הרי הרוב הדרוש זה כולה שני שליש, זה 66-67%. לא אמור להיות איזשהו קושי להגיע לרוב הדרוש. למה הם לא מגיעים? הרבה פעמים אתה רואה שהיזם בכוונה מונע הגעה לרוב הדרוש. הוא לא רוצה להגיע לרוב הדרוש, כי יש לזה משמעות מבחינתו. לפעמים יש לזה משמעות מבחינתו ביחס לדיירים, שהוא מתחייב להם שברגע שהוא מגיע לרוב הדרוש, הוא מגיש תוכניות ומתחיל לקדם את הפרויקט. לפעמים יש לו עלויות, הוא חייב לשלם למחתימן, למארגן הפרויקט, תשלום מסוים בעצם באבני הדרך האלה, של חתימה של, של רוב הדיירים, הוא חייב לשלם לעורך דין הדיירים. עורך דין דיירים, רק בשביל לסבר את האוזן, זה בקלות יכול להיות 30,000 שקל עבור כל דירה. תיקח עכשיו פרויקט של 100 דירות, זה המון, המון, המון כסף, שהיזם צריך לשלם בשלבים שהם שלבים מתקדמים יותר של הפרויקט, ואם היזם לא באמת רוצה לקדם את הפרויקט, יש לו דרכים לתקוע את החתימות, להפסיק להחתים, זה דבר שהוא תמרור אזהרה ענק, פרויקט שלא מתקדם הרבה זמן, אז זה משהו שהוא הוא בולט, אני חושב שגם לפעמים שאנחנו לא מקבלים תשובות ברורות מהצדדים, כאילו, אם יש יזם שאתה מדבר איתו על הפרויקט, ואתה שואל אותו מה קורה, איפה אתם נמצאים בתהליך, והוא לא רוצה לדבר איתך, הוא לא רוצה לשתף מידע, זה תמרור אזהרה אדיר על מה, על מה הרצינות שלו ביחס לפרויקט, כי בסוף תחשבו על היזם. היזם, האינטרס שלו זה לשתף פעולה עם הדיירים, ושדיירים יאהבו אותו וירצו אותו. אני עכשיו בא לקנות דירה, בבניין שהולך לפינוי בינוי. נכון שאני לא לקוח של היזם, והוא יכול להיות מניאק אליי, תיאורטית. אבל האם זה שווה לו? כי הוא לוקח בחשבון שאולי אני באמת אקנה את הדירה, ועכשיו אני לקוח שלו ואני שונא אותו. אני כועס עליו שהוא לא התייחס אליי. אני רואה את זה בצורה ברורה ופשוטה. היזמים הרציניים בפרויקטים שזזים, אין להם מה להסתיר. ואם יש קשיים, הם יגידו לך, תשמע, יש לנו קושי בגלל הדייר הזה שלא חותם, או בגלל הוועדה, או בגלל הפרצלציה שצריך לעשות, whatever, כל עסקה והסיפור שלה, כשלא מציגים לנו את הנתונים, שלא רוצים לדבר איתנו, כל מיני סיטואציות כאלה, זה תמרור אזהרה, שהוא תמרור אזהרה אדיר. פרויקטים של התחדשות עירונית שזזים קדימה, הם פרויקטים שמאופיינים בהרבה מאוד שקיפות. ובפרויקט שאנחנו מזהים שאין בו שקיפות, שלא ברור מי נציגות הדיירים ומה קורה ומה פה שם, להתרחק. זה פרויקט שהוא לא בשל. זה פרויקטים האלה שהם לא רק שהם לא בשלים, הם פרויקטים שהרבה פעמים יכולים ממש לעשות בלגן. אז לנסות לשים לב לתמרורי אזהרה. ואני אגע בעוד נקודה אחת, שאני לא יודע איך להתייחס אליה ברמה הפרקטית, אבל נכון להכיר אותה, היה לנו סדרה שלמה על המלאכים התיאורים שדופקים אתכם. ודיברנו בעיקר על אישור אינטרסים בעולם הפיננסי, איך הרבה מבעלי המקצועות בעולם הפיננסי, הם פשוט לא עובדים באישור אינטרסים עם הלקוחות שלהם, והלקוחות לפעמים לא מודעים לזה. אין לי בעיה עם זה ברמה מהותית, אם הלקוח יודע שיש לי אינטרס X ולך אינטרס Y, ועכשיו אנחנו מתנהלים במסחר, הכל בסדר. אבל אם אתה חושב שהאינטרס שלי הוא האינטרס שלך, ואתה לא מבין מערכת התמריצים שמפעילה אותי, אני עלול לפגוע בך מאוד, וזה משהו שקורה הרבה בעולם הפיננסי, ובעולם שהתחדשות עירונית הוא גם קורה הרבה, כי בעלי המקצוע שמייצגים אותנו, העורך דין, המפקח בנייה, המחתימן, המארגן של הפרויקט, הם מקבלים את התשלום שלהם מהיזם, ומקבלים אותו לפי התקדמות הפרויקט. אני אתן דוגמה שאני מקווה שאף אחד לא יתבע אותי עליה, אבל זו דוגמה מהחיים האישיים שלי. לי יש דירה שמיועדת לעבור התחדשות עירונית בבת ים, וסיפרתי לה באחד מהפרקים. והגיע יזם חדש שנכנס לפרויקט, ורצה לעשות אותו לפרויקט הרבה יותר יוקרתי, ולשנות את כל הטאבה. זאת אומרת, כבר היה טאבה שאושרה לפרויקט, והוא רצה לעשות טאבה עוד יותר יוקרתית, עוד יותר גרנדיוזית, עוד יותר רווחית עבורו, שזה אחלה ברמה עקרונית, אחלה זה בשביל. אחלה בשבילו, וגם אחלה בשבילי, אגב זה גם אחלה בשבילי, כי פרויקט יותר יוקרתי שווה לי יותר, והתקשרתי לעורך דין של הדיירים, ואמרתי לו, תשמע, יש לי כל מיני השגות פה על מה שסוכם איתנו, שעניין של קומות, עניין של שטחי הדירות וכו', ופשוט הרגשתי שאין לעורך דין שלי, נכון, היזם משלם לו, אבל הוא, אני הלקוח, אין לו שום אינטרס להעלות את ההתנגדות הקלה שבקלות ליזם על התלונות שלי, וכאילו הוא קצת משדר לי, נדיב, אתה רוצה לעשות משהו בסיפור הזה? עשו לך עוולה? לך לבית משפט, לא יודע, אל דבר איתי לגבי העניין הזה, זו בעיה שלך.
כי עורך דין שיעשה יותר מדי צרות ליזם, כנראה שהיזם לא ייקח אותו לפרויקט נוסף.
עזוב עם היזם, היזם הוא לא זה שבוחר אותו, אני אפילו לא חושב שזה במקום הזה. הוא לא יקב, אם הוא יעשה, בוא נגיד שהוא אומר לי נדיב, וואלה, אתה צודק, זה באמת כתוב בחוזה שלכם שמגיע לכם את הדבר הזה, ואני הולך עכשיו ליזם לדרוש עבור 160 דיירים את הדבר הזה. מה אם היזם, הפרויקט תקוע? אז הוא היה אמור להיות לעכשיו תשלום של עוד 300,000 שקל שאמור לקבל בפעימה הבאה, ועכשיו לא יהיה את ה-300,000 שקל אלה, מה, הוא יילחם בשבילי? עכשיו, יש עורכי דין שכן, אני לא אומר שלא, אבל מערכת התמריצים היא לא מערכת תמריצים בריאה. עכשיו, יגידו עורכי הדין, תשמע, יש לנו רמת...
אתיקה מקצועית.
כן, בדיוק, יש לנו איזושהי רמה של אתיקה מקצועית בתחום, אנחנו מחויבים לה, זה נכון.
אני
מגיש אם זה לא בנוח, כי בסוף האישור תמריצים הוא הליבה, ואתיקה מקצועית זה טוב ויפה, אבל האישור תמריצים הוא הרבה הרבה יותר חשוב, וזה שהעורך דין מקבל חלק מהסכום בהתחלה וכולי, זה לא פותר את זה שבסוף העורך דין מקבל את רוב הכסף שלו, שיש את רוב הדיירים והפרויקט מקבל ודאות, וזה האינטרס של העורך דין לדחוף את הפרויקט קדימה, וזה משהו שנכון להכיר אותו. לא יודע מה אפשר לעשות אותו. אני לא חושב שיש לנו משהו לעשות אותו, כי הדיירים בפרויקט שהתחדשות עירונית הם לא ימנו עורך דין מטעמם שהם ישלמו לו מכיסם. זה פשוט לא יקרה. אבל זה משהו שנכון להיות עירני אליו. אז ככה, בפרק הזה, זה היה פרק שהוא די ארוך. דיברנו על המון, ואני חושב שלא נגעתי באמת, באמת בקצה של הקצוות, כי זה תחום שהוא תחום רחב של הסיכונים בסיפור הזה של התחדשות עירונית. כמו שהתחלתי את הפרק, לא סתם יש עסקאות שאתה קונה דירה ב1,700,000, שאחרי התחדשות היא שווה 2,700,000, זה לא קורה בטעות, זה לא קורה במקרה, זה קורה כי העסקאות האלה הן עסקאות מורכבות, ויש להן הרבה מקומות שאפשר להיקשל בהן, אפשר להפסיד בהן כסף.
אני אוסיף פה עוד מילה לגבי הסיפור של ניהול סיכונים. בסוף מאוד חשוב, ואני חושב שגם בזה נגענו בפרקים קודמים, אבל מאוד מאוד חשוב להבדיל בין סיכונים קטנים לבין סיכונים גדולים. בין סיכונים שהם... מכה קלה בכנף לבין סיכונים אקזיסטנציאליים, ובהתחדשות עירונית, כשנכנסים לעסקה, השאיפה שלנו היא להגביר את רמת הוודאות, אף פעם לא תהיה לנו רמת ודאות מלאה. ואם אני מצליח להרים את רמת הוודאות מ-20% ל-60% ל-70%, אז עשיתי המון ביכולת שלי להרוויח בעסקה, בהסתכלות של תוחלת, ואם בן אדם לא מסוגל להתמודד עם הסיכונים של התחדשות עירונית, אם הוא מבין ש... בהתממש התרחיש השלילי, הוא יוצא פה נפסד בצורה שהוא לא יכול לחיות איתה, אז חד וחלק, נכון לו לא להיכנס לפרויקט כזה. אבל בן אדם שנכנס ואומר, אני יכול להתמודד פה גם עם הדאונסייד, אני מוכן להכיל את הדאונסייד, אני יכול לחיות עם עצמי גם עם איזה שהם הפסדים, אז יש פה באמת המון המון אפסייד שאפשר ליהנות ממנו, בדיוק בגלל שרוב האנשים מפחדים.
כן. אגב, עכשיו אני שם לב שגם לא דיברנו על מיסים והטלים שיכולים לחול בעסקה של התחדשות עירונית, אבל אני מרגיש עייף, אני ברור לי שגם מי שהזין מרגיש עייף, בסדר, אני אגע בזה באחד מהפרקים בהמשך. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אפיקה פיננסי, בכתובת אפיקה.פייננס.
אין לראות בנאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.